כן, בסדר. בקצרה, עמוד 42. דיברנו על כך שיש פה שתי דמויות שמציגות תכונה גברית ותכונה נקבית, תכונה זכרית ותכונה נקבית, ושמציגות גם את הסכנה ואת החשש ואת הבעייתיות, ומצד שני הן גם מציגות את התיקון. ופה חשוב להדגיש, רק הנחש קיבל כללה, ארור, כן? וכו'. גם הגבר וגם האישה לא קיבלו כללה, לא כתוב כללה. ארורה האדמה בעבורך, בשבילך, כן? גם הגבר וגם האישה קיבלו מסלול לתיקון, דרך לתיקון. איך לתקן את שתי התכונות שלהם שלא ידעו להגביל אותם. הגבר לא ידע להגביל את הרצון לכבוש, להשתלט, לפרוח וכו', והאישה לא ידע להגביל את הרצון להנות מהחיים, למצות אותם. גם בגבר קיים הרצון להנות, גם באישה קיים הרצון לכבוש. אצל הגבר זו תכונה יותר דומיננטית, אצל האישה זו תכונה יותר דומיננטית, דיברנו על זה כבר פעמים רבות, לא נחזור לזה. אבל הנקודה פה, שעוד פעם, המצב מכריח גם את הגבר וגם את האישה לדעת איך לפעול וכו' וכו' וכו', אבל תוך גם הגבלת אחריות. ופה אומר הגבר מסכן יותר מהאישה, כי בניגוד לאישה שזה כובל אותה למשפחה, הגבר הכללה מונעת ממנו רק מעין משקולות ששמה על היכולת שלו להמריא, אבל שום דבר לא קושר אותו הביתה, וזאת כללה נוראית. בקצרה, האישיות הנשית מודעת לטבע ומעורבת בו, היא משלמת את מחיר ההגבלה העצמית ואת מחיר הנסיגה מרצון ממרחבי האישיות הרוחנית אל מצרי הטבעיות. היא ממירה את כמיהתה למרחבי זמן ומקום חסרי גבולות בחיים מוגבלים שהטבע סובב אותם ומקיפם. היא מוצאת את עצמה כאם כבולה לילדיה ולבעלה. האישה נכנעת לתביעות הטבע ומוותרת על חלומותיה ועל חזונה בדבר הנצחי כדי להיות לאם טבעי. זה האישה. אבל מן הגבר לא נשללה כמיהתו בפסקה השלישית לגדולה ולמרחבים חסרי גבולות. פעולת הנצחיות והנשגבות העצמית. הוא מסרב להחליף את הדחף אל הפנטסטי בקיום מוגבל. הוא שומע על חופש הפעולה והתנועה שלו, פעמים רבות הוא נע על פני הטבע מבלי להקות שורשים בעמקי עומקו. הוא משתדל להיות ברירן ולקבל מן הטבע רק את הנאי והמשמח, אבל לא את המחייב ואת המקביל. בניגוד לאישה שמחייבת ומקבילה את עצמה, הגבר יכול להיות נע ונד, ופה יש דבר נורא הוא יכול להיות. הוא עושה כל מאמץ כדי לשלוט בטבע, הוא יוצר המארגן, הממען ליצור קשרים והתאב לכוח. הוא שקוע במאבק נגד הטבע, הוא מנסה לאלצו לגלות לו את סודותיו ולהעניק לו מאושרו. הוא דוגל בפילוסופיה של הזדמנויות ומרחבים בלתי מוגבלים של הישגים. הוא נאבק בכל כוחו כדי לשחרר את עצמו מן האחיזה החזקה שאוחז בו הטבע, כיעקב שנאבק ביריבו. אך שלא כיעקב, אין הוא יוצא ממאבק זה כשידוע לעניונה, ועם עלות השחר הוא מוצא עצמו מובס, הטבע גבר עליו. הוא מנסה לצאת, לשלוט בטבע, אבל הוא לא מצליח, והוא אף פעם לא יצליח לשלוט בטבע. רואים את זה בכל הזדמנות שהיא המודל הזה של מגדל בבל, כן? שניסיון, ניסיון, ניסיון, בסוף זה קורס. זה ככה תמיד, אני לא יודע, מישהו, דיברתי לכם על קיסריה, מישהו מכם היה שם פעם, בעתיקות קיסריה? עד לפני שנתיים זה היה עוד יותר, עוד פעם היה איזה שיטפון שעוד יותר בנה, זה אורדוס בנה שם נמל מלאכותי, מדהים, 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 בנה הכל, כאילו לבד, בנה פשוט נמל מלאכותי לגמרי, החזיק מעמד כמה מאות שנים. נעת לה זה שקע. זה היום שוקע ושוקע ושוקע ונעלם. החלוקה בין הגבר לבין האישה מוצאת את שורשה בחווייתנו הדתית. וואו, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. שהיא כפולת פנים. כל מה שאמרנו עכשיו על גבר ואישה זה חוט חוצה. זאת אומרת, זה שתי תכונות שקיימות, קיימות גם בכל אדם. גם בכל האדם באשר הוא קיימות התכונות האלה, עוד פעם, אצל הגבר זה יותר דומיננטי, אצל האישה זה יותר דומיננטי. אבל זה חוט השני, זה מורכבות שהטבע כל כולו מורכב. וגם המפגש עם הקדוש ברוך הוא מפגש גם עם הצד הזכרי שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, וגם עם הצד הנקבי שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה. אני מדייק, הצד שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. הקדוש ברוך הוא מופקע מהטבע ולא שייך לדבר במושגים כאלה. אבל הצורה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו היא גם בצורה נקבית וגם בצורה זכרית. וזה שני צורות שונות. תראו איזה יופי. את נוכחות האלוקים הבריאה אנו חשים מדמות השכינה, אלוקות הכלואה בסופיות, המגלה עצמה באמצעות המצומצם, התחום והמוגבל, כאותה בת מלך באותה בת מלך השרויה בגלות, סמל הסופיות והבריאה הכפופה לחוק. בדרך כל שירדה השכינה אל העולם מן הנצחי והנשגב המצוי מעבר לו, וקנתה לה בו קיום מוחשי, אמפירי, מוגבל וכבול. לא ייפלא איפה שאנו חווים את האימננטיות, הפנימיות האלוקית בכל מרחבי היקום, כי אותה אם סובלת, תומכת, מטפלת ומפרנסת, אשר הצורך הטבעי עומד בדרכה והכבולה בכבלים שאין להתירם אל סדר של דברים ואירועים שלא ניתן לשינוי. הקדוש הוא מתגלה בתוך הטבע, וזאת השכינה. הביטוי של השכינה זה הקדוש, התגלות של הקדוש ברוך הוא גם בתוך הטבע וגם בדמות הנקבית. זה אותו קדוש ברוך הוא שנמצא איתנו תמיד, ויותר מתאים לשם הוויה, פחות לשם אלוקים. אם אני לא יודע אם שם הוויה הוא שם זכר או נקבה, זאת שאלה מעניינת, אבל סתם שאומרים הוויה, הוויה עצמה, הוויה, משהו מושאל כמובן, שם הוויה זה כי לא רוצים להגיד את השם יוד כבב, כי אבל שם הוויה הוא גם שם של אלוקים, השם אלוקים מתגלגל מתוך ההתגלות של הקדוש ברוך הוא באמצעות כוח, נכון? יש לאל ידי לעשות עמכם רע, כן? נכון? יש אילים, אילים זה כוחות. בסדר? שם אלוקים זה הכוחות, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כוחות, דרך הטבע. בסדר? שם הוויה, מה מהותו? יוד קי וו קי. כל מהותו זה הוויה, נכון? לא רוצה להגיד חלילה את השם הזה, אבל אם אתם חושבים עליו, הביטוי זה, ניקח את זה בלי יוד קי וו קי,
בחוזים,
מה זה?
בחוזים, הדבר יעזור לנו
כהוכחה. כן, אבל טוב, לא רציתי את זה, אבל לא, נזכרתי משהו עם יקוק, שמישהו שאל, מישהו העביר שיר בכיתה זין ושאל איך קוראים לחג הזה, אז אמרו לו חג יקוק, י' ק' ו' ק', זה שם הוויה, זה שם להיות, כן? זאת אומרת, הקדוש הוא מתגלה בקיום עצמו, פוגש אותנו. ושם הוויה הוא קשור לשם שכינה. זאת אותה שכינה. 10 גלויות גלתה שכינה. שכינה תמיד נמצא איתנו. הקדוש ברוך הוא תמיד, שם הוויה תמיד נמצא איתנו. וזה הדמות הנקבית. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בדמות הנקבית. היא תמיד נמצאת איתנו. היא דמות שאנחנו מתחברים אליה יותר, קשורים אליה יותר. כשאדם מתפלל ומרגיש את הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, זה שם הוויה. כשאדם מתפלל ומרגיש את העוצמה של הקדוש ברוך הוא, זה שם אלוקים. אבל הוא אומר זה דבר אחד. אגב, אותה אם כמובן מתגלה גם בדמות של רחל, נכון? בניגוד לאברהם יצחק ויעקב, אברהם יצחק ויעקב זה ברית, כן? השם קראת איתנו ברית, ברית חזק, נכון? אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, לא באים, אבל כאילו מעין באים אליו בתביעה, יש לה ברית וכו'. אברהם יצחק ויעקב באים ככה עם העוצמה הזאת, יש לנו ברית, קדימה. ורחל מה? רחל מבכה על בניה, רחל נמצאת שם. רחל קבורה... בניגוד לאברהם יצחק ויעקב שקבורים מערת המכפלה, רחל שהיא האם הזאת שנמצאת איתנו כל הזמן, היא כביכול איתנו גם בגלות, כן? מיני קולך עם בכי ועינייך מדימה, לא אומר איפה הברית שלנו, כן? היא נמצאת שם, היא נמצאת במצוקה, רחל נמצאת איתנו כל הזמן, רחל נמצאת איתנו כל הזמן, זה הדמות האמהית הזאת שנמצאת עם האדם כל הזמן. האבא זה משהו אחר. אנו ניצבים גם מול האלוקים שמעל הטבע, קור רחוק שוכן בנצח ובנשגב, מכריע את כל חוקי הטבע ומבטל את תוקפם של כל הדפוסים הקוסמיים, הדמות הזכרית שלא ניתן להגביל את קיומו ושכוחותיו אינם ניתנים לצמצום, המפקח ממרחק על הבריאה, מסייע לו, מדריך אותה מבלי להיעשות לחלק ממנה, כיוון שהאינסופי, שזה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא באלוקים, לא יכול לעולם להתערב בסופיות, שזה ההתגלות בשכינה. הוא האל המסתתר והמתגלח, האמצעי להתגלותו אינו החוק הקוסמי, אלא החופש המוחלט מחוק מקביל זה. מבחינה זו שחווייתנו אנו חשים אותו בעירת כבוד ובפליאה, כאדון בורא כל נמצאות, הפעיל, הכוח הגברי, השולט, המנחה את הבריאה, מפיח במרץ של חינוניות. אנחנו יצאנו, תראו איזה יופי, יצאנו מזה שהאדם חיפש מוצא לבדידותו. זה מה שהוא חיפש, הוא גילה שהוא בודד. והבנו עד כמה בת הזוג שהוא זקוק לה, זה חלק מתוך בריח שלם שממנו בנויה בריאה. בריח של, שבנויה מזכר ונקבה שמשלימים אחד את השני. והיציאה מהבדידות אפשרית רק לא כשאדם עומד מול המראה, אלא כשהוא עומד מול חלון פתוח. ומול החלון הפתוח הוא פוגש מי שישונה ממנו שיש לו אינטראקציה איתה. עכשיו אנחנו מגיעים לקהילת הנישואים. מעשה, זה ה... אם אני זוכר נכון, זה הסוף, כן, זה הסוף של הפרק. אז עמלנו המון, מה זה האיש, מה דמותו של האיש, למה האישה מופיעה בצורה כזאת. יש לנו איש טבעי ואיש אנושי, אישה טבעית ואישה אנושית. דיברנו עכשיו בהרחבה על האופי המיוחד של כל אחד מהם, ואיך באמת רק האופי השונה הזה, רק העובדה שמצאנו מי שהיא שונה, שאני יכול למצוא רק במפגש איתה את היציאה מהבדידות והלבד. אז עכשיו אנחנו מדברים על הנישואין. מה מאחד את האיש פרסונה, האיש האנושי, והאישה האנושית, והופך אותם לקהילה? עכשיו אנחנו מדברים על החיבור עצמו, וזה אנחנו מסיימים את הפרק. מה מהותו של אותו חיבור? מה מאפשרת קיומה של קהילה אל-טבעית? נראה לי כי התשובה לשאלות האלו ניתנת בידי הרמב״ם כשהוא פורס את תורתו בעניין החברות, תורה שמקורה בכתבי אריסטו וכו'. לאחר שהוא עוסק בקשרי חברות שאופיים תועלתני, ושהם בעיקרו של דבר שותפות עסקית, הוא ממשיך בניתוח שני סוגים אחרים של חברות, אבל בנבחן שני סוגים אלו. אז קודם כל הוא מדבר על רמה של שותפות עסקית. כן? אין פה איזה משהו פנימי עמוק יותר, אלא פשוט שותפות עסקית. השותפות העסקית יכולה להיות לעשות ביזנס ביחד, ויכולה גם להיות זה שטוב לנו ביחד ללמוד דף יומי. יכול להיות שזה שותפות עסקית, זה מתאים לי, הקצב שלך מתאים לי, הקצב שלי מתאים לך. זה יכול להיות כל מיני דברים, מתאים לנו לאכול ביחד סעודות שבת. אין פה איזה מעבר לזה, זה פשוט מתאים לשנינו יחד. יש פה איזה... איזשהו חיבור של כל מיני רצונות. שבמקרה זה יצא ככה. ועכשיו הוא מדבר על שני סוגים של חברות עמוקה יותר. האדם צריך לחבר לדאגה, איש שלמה שיוכל לבטוח בו. אין בשעות משבר כאשר המצוקה מכה ומכבידה, ואין בשעות של תהילה השעה שהאדם חש מאושר וסבר רצון. בשני המקרים מתגבר ביותר הצורך לחלוק את תחושת הייאוש ואת רגשות השמחה. כאשר אתה בוטח במישהו וחולק עמו את צערך וכאבך, יכול אתה להקל מן המסע הכבד שעליך ועיגונך פוחת והולך. העובדה שיש מי שמקשיב לסיפור הכאב יש לה כשלעצמה השפעה גואלת על הסובל האומלל. הפסוק בספר משלי מלמד כי דאגה בלב איש יסיכנה, אך הקריאה הדרשנית של המילה היא כאילו יסיכנה, מציעה יסיכנה לאחרים. מאידך גיסא, היכולת לחלוק בשורות טובות עם האחר מגדילה את שמחתו ואת אושרו של האדם שזכה לחסד האלוקים. משום מה לא יכולים לא חוויית היגון ולא רגשי השמחה להיוותר בגדר חוויות מנותקות ומשותקות. אם הן נותרות בכבליהן, אזי היגון גדל והשמחה נפגמת. הן האיסורים והן חוויות העושר דוחקים עולים על גדותיהם ודוחפים את האדם לעשותם בחוויה קהילתית. כעת יודע אני, כעת, אתם יודעים למה אומר כעת? אשתו נפטרה, כן, זה מתאר בכמה מקומות את אותו, אותם תחושות שיש לו. כעת יודע אני כמה אדיר הוא הדחף לחלוק את היגון ואת השמחה עם האחרים. אוי לו לאדם אם הוא בוחר רוקד כשאין נפש חיה לידו, פחות תבכה בלילה. זה, אנחנו משום מה נוטים להתעלם מזה, זה נשמע אולי לפעמים לא רציונלי, אבל זה ככה. כל תרבות שהיא יודעת את זה, הצורך בלחלוק עם מישהו את הדברים, בתורה שלנו הנקודה הזאת משמעותית ביותר. יש חובה על אדם שעבר אבל לחלוק את האבל הזה עם אחרים. יש חובה על אדם שיש לו שמחה לעשות סעודת מצווה ולשמח אנשים ולשמוח איתם. יש חובה על אדם שרואה חתן וכלה לשמח אותם. מה זה לשמח אותם? אין הכוונה לבשר ריקודים, לא. עצם זה שאתה שמח, זה מוציא את השמחה של האדם. האדם צריך את החברה, את החברה באופן רחב, את החברה באופן פרטי. אם מישהו מכם יזכה מחר בלוטו, אחרי שהוא יתרום לישיבה כמובן, מעשר כספים, הוא ירגיש צורך אז לספר את זה למישהו. למה? ואם הוא לא יספר, יהיה חסר לו משהו. יהיה חסר לו משהו. האדם הוא יצור חברתי, יצור חברותי ויצור חברתי. הוא זקוק לזה. האדם הוא יצור חברותי וחברתי, והוא זקוק לזה, וזה רואים את זה. תעשה לי טובה. תענה, תשאל אם זה משהו דחוף, אם לא תגיד שאני אחזור בסוף השיעור. עוד איזה 10 דקות. בכל הזדמנות, גם התפילה שלנו, תפילה היא אחרת כשהיא נעשית בציבור, וברכת המזון היא אחרת כשהיא נעשית בציבור, וסעודת שבת היא אחרת כשהיא נעשית בציבור. אנחנו צריכים את זה, וליל הסדר הוא אחר כשהוא נעשה ביחד. וכל חוויה שהיא, שקורית לנו, צריכה להיות עם עוד אנשים. יש אנשים שמתעלמים מזה. וזה משהו יותר מקודם על האדם שמנסה, במיוחד הגבר, האישה הפחות. יש מעט נשים זה קורה להם, וגבר במיוחד, הרבה פעמים גם רואים את זה, אתם דיברת אתכם על זה, הרבה פעמים אצל ניצולי שואה, אצל אנשים שעברו חוויות קשות בחיים, שהם שורים הכל בפנים, וזה פשוט קטסטרופה. זה פשוט קטסטרופה. אי אפשר אחרת. אנחנו זקוקים לזה. לאותו חבר, שאנחנו לא מקבלים ממנו עצה, הוא דיבר על חבר לדאגה, שפשוט שותף איתנו למה שאנחנו עוברים. אנחנו לא צריכים חבר, לפעמים אדם צריך עצה. הרבה פעמים אדם צריך עצה, זה נכון. אבל הרבה יותר פעמים מישהו צריך עצה, הוא צריך מישהו שיעבור איתו את הדברים שהוא עובר. וזה נכון לא רק לגבי בת זוג, זה נכון גם בסתם עם חברים. אדם עובר משהו, מרגיש צורך לדבר איתו. הרבה פעמים קרה לי לאחרונה חבר טוב שלהתקשר באיזשהו עניין מסוים, לא היה לי מה לעזור באיזו מצוקה רפואית מסוימת של אחד הילדים, לא היה לי שום דבר לעזור, אבל היה לו חשוב לדבר איתי ולספר לי את זה, ולי היה חשוב לשמוע את זה, ולא היה לי שום עצה, איזה עצה יש לי לתת. את הקושי שלנו ואת השמחה שלנו אנחנו זקוקים לאנשים לחלוק איתנו. ואף פעם אני מזהיר אתכם, אל תהיו גברים בעניין הזה. זה לא גבריות לבוא ולהתמודד עם הכל לבד. זה לא גבריות, זה פשוט טיפשות וכיסות. אדם צריך לחלוק. אדם לא צריך לשבת את הדברים הכי אינטימיים לחלוק עם סתם אנשים. צריך לחלוק עם אנשים שהוא מעריך אותם, סומך עליהם, בוטח בהם, בדיוק כמו שהרב גוגל, שהרב סובייצ'יק מדבר. אבל הוא אומר, הקטסטרופה הכי גדולה זה פחות תבכה בלילה, ודימתה הלחייה, ואין, כן, גם אין למנחם. העובדה הזאת שאדם בודד, זה הדבר הכי נורא. הכי נורא, זה החשש אגב הכי גדול שהיה לגלעד שליט, מה שחששו זה מאותה בדידות שהייתה לה. בדידות זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לבן אדם. לא בכל אחד יכול אדם לבטוח, לא אם כולם יכולים לנו לחלוק את צערנו או את התרגשותנו. למטרה זו זקוקים לנו לחבר לדעה, ידיד שבו אנו בוטחים ובו אנו מאמינים לחלוטין. אדם שאין כל מקום לחשש שמה הוא חבר לא כן או כוזב, כזה אשר עלול להפיק עונג מרושע מצערנו, להוריק מקנאה כשישמע על הצלחתנו. הניסויים בתור קהילה מטאפיזית מספקים לשני אנשים בודדים את החברות שהם זקוקים לה כדי שיכלו לחלוק זה עם זה את חוויותיהם. הייחוד בין אדם הראשון לבין חווה נשא אופי חווייתי, הקימו קהילה של ייעוד, של תחושות, רטט של ריגושים, ייחוד של שני לבבות בודדים הפועמים בקצם זה. הדבר הראש והראשון שיש בקשר בין בני זוג זה לחלוק אחד עם השני את העולם הפנימי. לחלוק אחד עם השני את העולם הפנימי, דיברנו על זה הרבה, אבל זה הדבר הראשון, הבסיסי והמהותי. עוד פעם, זה לא חייב להיות, אדם לא חייב את כל העולם שלו לחלוק רק עם אשתו. יש מקום לחלוק חלקים, ודאי אדם שלא נשוי עם חברים, ולספר וכו', אבל אותם דברים שאדם מקבל מבת הזוג שלו, לא יקבל מאף אדם. מאף אדם. את אותו תחושת ביטחון, מה שהוא מתאר שם. עכשיו תבין, אותו תחושת ביטחון זה, תראו, יש פה משהו שאנחנו לא מבינים אותו. זאת אומרת, אני יכול להסביר אותו, אבל הוא לא מדעי. למה אדם צריך לחלוק עם מישהו את הסיפור הזה? והתשובה שיש פה משהו נפשי. אנחנו לא רק בני אדם, יש לנו גם נפש. והנפש מוצאת מורכן ככל שהיא חולקת את זה באמת עם נפש אחרת. וכשהנפש האחרת לא באמת חולקת איתה את זה, כי היא נמצאת במקום אחר, כי היא שמחה לעדו, או כי לא ממש, אתה לא ממש מעניין אותה, זה אחרת. 90% מהעבודה של פסיכולוג, ואני אומר, אני חושב שאני ממעיט, זה לתת לבן אדם את המקום להקשיב, שמישהו מקשיב לך. יש לו עוד דברים אחרים שהוא עושה, אבל 90% העבודה של פסיכולוג זה שמישהו מקשיב לך. ולפעמים אנחנו צריכים ללכת, לפעמים אדם צריך ללכת למישהו זר כדי לפרוק את הכל, כי הוא לא יכול לפרוק את זה סתם לפני מישהו קרוב לו, כי זה קשה מדי. ככה הוא כאילו פורק את זה לפני אדם אחר. אני זוכר, ולפעמים דווקא כשאתה בא ומדבר עם אנשים שאתה לא מכיר, זה אפילו גם נוח. מה? אני זוכר עד היום, מישהו בקורס קציני, בהשלמה החילית, בהשלמה החילית של הקקה שלי, ממש בשבועיים האחרונים היה לי איזה תרגיל, הייתי מאוד מאוד מתוסכל מאיזשהו מצב שהייתי בו, וממש נשפחתי לפני מישהו שהחבר שלי לצוות הטנק, אבל היה לי ברור שעוד שבוע וחצי אני לא פוגש אותו אף פעם. אני חושב שזה גם קרה ככה, אולי פגשתי אותו עוד פעם לפני איזה 15-16 שנה. אבל באותו מקום אדם היה צריך למצוא את זה, ואנחנו הרבה פעמים הולכים גם לפסיכולוג, ותדעו לכם שמה שפסיכולוג נותן, חבר יכול לתת. לא מזלזל חלילה פסיכולוג, וזה דברים מאוד חשובים ושנותנים הרבה, אבל מה שפסיכולוג נותן, חבר טוב ואמיתי יכול לתת במובנים מסוימים הרבה יותר אפילו, כי הוא באמת מקשיב, כי הוא באמת חבר. פסיכולוג, עם כל הכבוד, אתה לא באמת חבר שלך, אתה עכשיו מדבר איתו ופורק איתו, אבל עוד מעט אז השעה תיגמר, נכון? אתה לא תוכל להישאר שם אחרי השעה, כי יש מישהו אחר שנכנס. אתה יודע שהוא באמת גם אסור לו להתערב רגשית מדי, אין פה איזה... הדבר הזה שאנחנו מבינים עד כמה הוא משמעותי וחשוב, אנחנו צריכים לדעת אותו, ולא צריך להתבייש מלדבר עוד פעם לפני אנשים שחשובים לנו ויקרים לנו, לדבר ולחלוק ולשמוח. אנחנו צריכים את זה גם ברגעי שמחה וגם ברגעי יגון. זה הצד הראשון. אבל יש סוג שני, מה השעה עכשיו?
שבע.
הסוג השני צריך לחכות הפעם הבאה בעזרת השם. תודה רבה. תדעו לכם סוד גדול מאוד, באמת. הרבה פעמים אנשים במצוקה, אפילו אדם דואג ולא...